אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
וואו, עכשיו באמת, לפעמים אתה יודע, יש לנו תקופות שאנחנו לא מקליטים. זו אחת הפעמים האלה. באמת, long time, הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם באמת long time, אשמתי. הייתי עמוס בעבודה, נקרא לזה ככה. אבל זהו, עכשיו חזרנו, ובזמן באמת שלא הקלטנו, היה לנו מלא אירועים, ומלא דברים קרו, ובואו נדבר עליהם קצת.
קדימה, אני חושב שאולי הדבר הראשון שצריך לדבר עליו זה ההישג של אלמוג אלעזרי וקוזומל.
כן, 7-52-38. וואו, אתה יודע, זה באמת תוצאה. אתה יודע, האחרון שעשה, אתה יודע, האסיאן הישראלי עד עכשיו זה גלעד רותם, נזכיר את זה, בצ'אלנג'רות עשה 8-20. שמע, ישראלי יורד מתחת ל-8 שעות. אתה יודע, ביצוע מדהים. אני אישית לא ידעתי, לא פחות, אתה יודע, עקבתי קצת אחרי אלמוג, דווקא קצת אולי כבר לפני התחרות הזאת. לא הכרתי שנמצא ברמה כזאת.
כן, ביצוע ממש יפה. שחייה, רכיבה, ריצה. אתה יודע, הוא רץ 2.46, אם אני זוכר נכון, כן. אחרי שחייה טובה ורכיבה טובה. זה יפה מאוד לתחרות ראשונה במרחק המלא, אנחנו יודעים שקוזומל גם התנאים לפעמים הם קשים, מבחינת חום, רוח והכל. זו תחרות שהשחייה בה היא מאוד מאוד מהירה, כי בעצם השחייה היא סוג של פוינט טו פוינט עם הזרם. אנחנו זוכרים שבלומנפלד עשה שם גם 7.28, אם אני זוכר נכון, עם שחייה יוצא דופן. הרכיבה היא מישורית, אבל הרבה רוח.
וגם הכביש המחזית שבור כזה.
כן, כן. אומרים שזה תחרות שסטיית מזכירה את הוואי מבחינת מסלול ותנאים וזה. והריצה גם, היא הרבה פעמים חמה, וכאילו לפעמים התנאים שם הם לא משהו מבחינת חום, כאילו 25-30 מעלות כאלה. זהו, אז אתה יודע, הוא סיים שני, ביצוע מאוד יפה, סלוט לאליפות העולם בהוואי במקצוענים, בעצם הפעם הראשונה שיהיה ישראלי בפרו באליפות העולם. אין מה להגיד, ממש יפה.
כן, ממש יפה, וגם הוא, נכון, הוא היה רשום כפרו, כמו שאמרת, אז עכשיו זה גם מגביל אותו באיזשהו מקום גם להשתף רק בתחרויות פרו בהמשך, נכון?
כן.
אז גם בסלוט הזה הוא יגיע כפרו. אז לגמרי. גם, אתה יודע, יהיה מגניב לראות את זה. גלעד, אגב, אז הגיע בצורה רגילה, נכון?
גלעד לא הגיע להוואי כפרו. גלעד נכון. לא היה פרו. כן, הוא הגיע להוואי כמה פעמים. הפעם הראשונה הייתה 2008, אם אני זוכר נכון, אבל כחובבן, אז כשהוא עשה את התחרות בניס, אתה זוכר עם השני פנצ'רים והתאונה כן. ברכב וזה, ב-2008, ואז הוא הגיע להוואי פעם ראשונה, אחר כך הוא היה בהוואי עוד פעמיים, אני חושב, אבל לא כפרו. כן. כן. ניצח את הקבוצת גיל שלו והכל, אבל לא כפרו.
כן, אז שמע, נשמע מבטיח מאוד, גם צריך להגיד שהוא ניצח גם את הגליל מלפני זה פה, את החצי. וזהו, שמע, ממש ממש יהיה מעניין לראות מה קורה איתו, ושמע, זה כמו שאתה תמיד אומר עם תקרת הזכוכית, ואני חושב שזה גם מראה להרבה אחרים, גם אולי לחבר'ה צעירים, שמע, הוא בחוץ צעיר מאוד.
כן.
מראה גם להרבה חבר'ה צעירים אחרים, אתה יודע שזה אפשרי, ואני חושב שזה עשה הרבה מאוד רעש גם, אתה יודע. אני חושב שרוב הצעירים כאן עדיין פה ממוקדים במרחק האולימפי ויותר במרחקים הקצרים, פחות בחצאים ומעלה. אז אולי זה גם יעשה משהו ויעביר יותר אנשים וגם נראה עוד תוצאות כאלה מישראלים. אז זהו, ממש ממש שמחתי לראות את זה וקווה לראות עוד.
כן, כן, לחלוטין, שמע, הוא בחור צעיר שדעתי התחיל את אל כפתורי בדה בטנס ו... רק החבר, אני חושב, לפנימיה, התאמן אצל הניר, מתאמן אצל הניר עד היום, היה כאילו במרחקים הקצרים, כאילו בדרך, אתה יודע, לנסות להגיע לאולימפיאדה והכל, ועשה עכשיו איזשהו שיפט למרחקים הארוכים, ונראה לי שהוא גילה שהוא טוב בזה, אז בוא נראה אם זה ימשיך, ואתה יודע, לאן זה יתפתח. אני, אתה יודע, תמיד אומר שחלק מהחבר'ה הצעירים, יכול להיות שיהיה חכם מבחינתם, לעבור על המרחקים הבינוניים והארוכים בשלב מוקדם, ולנסות לעשות שם קריירה. כי אני חושב שהיום ספורטאי טוב, נגיד אפילו בחצאים או T100 כזה, הוא יכול לעשות קריירה אמיתית של כמה שנים טובות, וגם להתפרנס מזה, אני חושב, לא רע בכלל, אם הוא יהיה באמת טוב. אבל אני חושב שהחלום האולימפי לפעמים הוא מאוד חזק, והוא מוביל את הספורטאים לרדוף אחריו, שזה הגיוני, אני יכול להבין את זה, כי ילד שגדל על החלום האולימפי, קשה לו להתנתק מהחלום הזה, ואני יכול להבין את זה, אבל לא בטוח תמיד שזה הנתיב הנכון לכולם, גם עניין של יכולת, גנטיקה והכל, וגם, אתה יודע, בסוף שאתה בחלום האולימפי, אתה תלוי מאוד בוועד האולימפי, יחידה לספורט הישגי, איגוד הטריאטלון, לא משנה, גם בענפים אחרים, וכשאתה יוצא לדרך שהיא במרחקים הבינוניים, ארוכים, אז לטוב ולרע אתה תלוי בעצמך, ויכול להיות שיש לך נתיב קריירה יותר מוצלח מאשר החלום האולימפי.
כן, וכעובדה אנחנו גם רואים את זה יותר ויותר בעולם, נכון? זה לא רק כאן בארץ, אתה ראית את אלמוג עושה משהו כזה, גם בכל העולם אנחנו רואים כאלה צעירים שמפציעים פתאום, ופתאום אנחנו רואים תוצאות מדהימות כאלה.
תשמע, בוא, כל החבר'ה של ריקו בוגן וכל ה... אבל גם אם נלך אחורה, לוסי צ'ארלס, סם לונג, אתה יודע, מעולם לא היו ספורטאים אולימפיים כאילו בטריאטלון, הם תמיד, אתה יודע, הם התחילו מזה. התחילו מחצאים ואחר זה ממלא. לוסי ניסתה להגיע לאולימפיאדה בשחייה, לא הצליחה. עברה לטריאטלון, אתה יודע, התחילה לעשות חצאים, מלא פה, שם. סם לונג, עכשיו אנחנו רואים, נגיד, את ריקו בוגן, אתה יודע, או חבר'ה שניסו ולא הצליחו, קייל סמית, כל מיני כאלה, אתה יודע, ופתאום גילו שוואלה, יש להם אחלה קריירה במרחקים הבינוניים וגם הארוכים, ואני חושב שגם בישראל זה יכול לקרות.
כן, כן. טוב, נחכה ונראה.
לגמרי.
טוב, בוא נדבר קצת על תחרויות שהיו לאחרונה. אולי נתחיל מסובב עמק, אתה השתתפת, אז תוכל לספר קצת יותר.
כן, אני עשיתי איזה דאבל נחמד לפני חודש בערך. השתתפתי בסובב עמק ביום שישי, וסובב עמק תחרות מיתולוגית שעברה, במקור הייתה הרבה שנים באזוריה, שי חזן, התחרות שבזמנו הייתה אולי הכי מפוארת בארץ, מבחינת ארגון, הפקה, תחרות שטח עם מרחקי אולטרה, אבל גם מרחקים קצרים. היו הרבה שנים שהייתה סולד אאוט בקלות ומהר. עד לפני, בוא נגיד, עד לפני קורונה. באיזשהו שלב שי חזן החליט שהוא לא ממשיך, ואחר כך התחרות עברה לגולדפיש, והייתה בין השופט, ואז עכשיו היא בבית לחם הגלילית כבר בשנתיים האחרונות. וזהו, אז השתתפתי באותו, ביום שישי במקצה חצי מרתון. אמרתי, אני לא ארוץ מרחק גדול מדי, גם כי אני לא בכושר לרוץ מרחק גדול מדי, וגם כי למחרת היה מרוץ גרבל, שהרבה זמן ידעתי שאני רוצה להשתתף בו, גרבל שקמה. כל שנה כרגע יש בארץ מרוץ גרבל באביב ואחד בסתיו, וזה היה המרוץ של הסתיו. אז ביום שישי עשיתי חצי מרתון. חצי מרתון לא קל, כי גם בשטח וגם חלק מהריצה היא בסינגל, סינגל סוללים, שהוא לא קשה טופוגרפית, אבל עדיין אתה רץ על סלעים ואבנים, וזה קצת שובר את הרגליים. סיימתי את זה עם רגליים די ככה עייפות.
כמה רצת בסובב?
רצתי, נדמה לי שעה 40, משהו כזה.
איזה מרחק?
21.
21?
כן. האמת, התחלתי את המרוץ, ראיתי שכם החבר'ה יצאו קדימה. לא בדיוק הייתי כמה, אבל ראיתי שאני איפשהו בעשירייה כזה הראשונה, ואז קצת עקפו אותי, קצת עקפתי וזה, אבל ראיתי שיש איזה 3-4 שלפניי, כאילו שאני לא רואה אותם באיזשהו שלב. ורצתי כל המרוץ בלי לדעת איזה מקום אני. ידעתי שאני בעשירייה איפשהו, אבל לא ידעתי איפה. שסיימתי, חשבתי שאני מקדימה, אבל גם לא ידעתי איזה מקום אני. ולקח רק איזה חצי שעה אחר כך, הבנתי שאני שלישי כללי, כאילו, כן. אבל עוד פעם, זה לא היה מרוץ עם איזה שדה משתתפים, אתה יודע, מטורף. היו שם שני חבר'ה שניצחו אותי בהרבה. זהו, ולמחרת נסעתי למרוץ גרבל, גרבל שקמה. מרוץ שגם היה שנה שעברה, אחלה מרוץ. היו תנאים ממש קשים, גם בסובב היו תנאים די קשים, חם ורוח וזה. זה היה סופי שבוע עם השרבים האלה.
כן, כן, זה כבר כבר כולם שכחו, עכשיו כבר קריר וגשם וזה, אבל לפני חודש היה גיהנום עדיין.
זהו, ושם היה, וואי, בשקמה היה ממש חם ורוח, וזה הגיע ל-30 מעלות. התחלתי בסדר, דווקא זינקתי לא רע יחסית אליי, אני לא כזה טוב בזינוקים. באיזשהו שלב הייתי עם דבוקה, דילגתי איזו דבוקה אחת קדימה, הצלחתי לגשר עם כמה חבר'ה ממש צעירים שרוכבים על אופני גרבל, שזה יפה. ואז הם פירקו אותי, לא הצלחתי להמשיך איתם מתישהו. והמשכתי עם יואב בר, ומתישהו המשכתי לבד, בוא נגיד את החצי שעה, שעה האחרונה כבר רכבתי ממש לבד. היה ממש חם, וגם בגלל שרצתי יום קודם, אז היו לי התכווצויות נוראיות ברגליים.
מה עשית?
לקחתי הרבה כדורי מלח, וסובבתי את הרגליים קצת יותר מהר, וקיביתי לטוב. ואתה יודע, בקטע הזה אני עם השנים למדתי לא להתרגש כאילו מההתכווצויות האלה באופניים. זה קורה לפעמים, מיוחד כשחם ולח. אתה יודע, מיובש קצת, מאבד מלחים, מאבד נוזלים. ועם הרגליים היפות, מיוחד אם זה, אתה יודע, תחרות רב-יומית כזאת, שפה אמנם זה לא היה תחרות רב-יומית, אבל מבחינתי זה היה תחרות רב-יומית, כי באתי יום אחרי חצי מרתון, אז לא הופתעתי שהיה לי את התקפציות האלה, והתחלתי להרגיש פתאום את הנעילות האלה ואת הדקירות האלה, גם באמסטרינג וגם בתאומים, סולאוס כזה וזה, גלוטאוס, ואמרתי, בסדר, אני אנהל את זה. הייתי כבר די, בוא נגיד, בשליש כזה האחרון של המרוץ, אמרתי, בסדר, אני כבר אשרוד את זה, וגם ידעתי שאני בקדמת המרוץ מבחינת הקטגוריה שלי וזה, אז כאילו אמרתי, אוקיי, אני צריך להתגלגל. אני מודה שחששתי שיתפסו אותי, כי אתה לא יודע כמה אתה מעט. ראיתי שאני יורד בבטים ובעצימות, אבל לא ידעתי מה קורה עם המתחרים שלי. אבל הייתי בסדר, סיימתי סבבה וניצחתי את הכדור שלי, אבל הייתי שפוך. באותו יום חיכינו שם לפודיום, הייתי זומבי לגמרי, הייתי ממש עייף כאילו אחרי היומיים האלה.
מה יותר נורא, התפסויות בריצה או ברכיבה?
בריצה. כי בריצה זה
משתק. אתה לא יכול להמשיך.
אתה לא יכול להמשיך. באופניים אתה כמעט תמיד יכול להמשיך סובב רגליים, אתה מבין? כאילו, אתה מתקדם בריצה, זה יכול להעמיד אותך במקום, אתה מבין? זה כאילו, אז אין שאלה שזה יותר גרוע בריצה. כן, קרה לי גם בריצה, אתה יודע, איירון פרנקפורט, כאלה דברים, כן, יכול לקרות. שוב, אני למדתי לא להתרגש מזה, כי אם אתה מנהל את זה, אתה יכול לצאת מזה.
ותגיד, בהתאוששות בין, אתה יודע, בין הריצה, בין היום של הריצה, לתחרות של הרכיבה, מה עשית?
וואו, השתמשתי בכל האמצעים. בעצם מאותו רגע שסיימתי את הריצה, עד הרגע שזינקתי לרכיבה, היה לי נגיד משהו כמו 20 ומשהו שעות. פשוט הייתי עסוק רק בלהתאושש. קודם כל, לא עשיתי שום דבר שלא הייתי חייב פה בבית, הייתי עציץ כאילו, ישבתי על הספה, עשיתי אמבטיית קרח, סאונה, שרבולים של נורמטק, עבדתי עם האקדח עיסוי של הייפרייז. באמת, לקחתי מגנזיום, אכלתי, שתיתי, איזוטוני, כאילו, אתה יודע, ממש כאילו...
ועדיין אחכה להתכווצות אחרי זה, אחרי כל ה...
כן, אבל תשמע, רחבתי חזק, כאילו, סיימתי על וטינג גבוהים, אני לא זוכר בדיוק את המספרים בעל פה, אבל זה היה חזק, כאילו, אתה מבין, זה היה...
בתחרות עצמה, אבל אני אכלת יותר מבדרך כלל, או שרגיל?
רגיל. אבל אכלתי הרבה בין לבין, ובבוקר לפני התחרות והכל. אבל שוב, הרגשתי טוב גם בחימום כבר וזה, כאילו הרגשתי סבבה יחס בתחרות, אבל מתישהו הרגליים נכנעו למעמד קצת. אבל באמת השקעתי המון בהתאוששות, כאילו, בין הימים, כי ידעתי שאם אני לא אשקיע בהתאוששות, אז אני אהיה בבעיה.
כן, כן. שמע, מגניב. נשמע אכזרי, אבל אכזרי מאוד. אבל חוץ מזה, גם היית גם בצ'ימיצ'ורי, נכון? שזה גם, זו רכיבה שכבר דיברנו עליה פה בעבר.
כן.
100 מייל, גם בשטח, הכל בשטח, נכון? 160 קילומטר.
באהבה, כן.
שזה גם בקצב לא בדיוק טיול. זה לא תחרות, נכון?
זה קטע, זהו, זה לא תחרות, וזה לא מאורגן רשמי, אבל באופן לא רשמי, כל שנה, ביום שישי הראשון של חודש דצמבר, מתכנסים בשעה 5 בבוקר בתחנת הדלק פז בחצבה, ויוצאים לרכיבה, של מסלול מוגדר של 100 מייל, שהוא לא בסינגלים, הוא בדרכי חלק כביש וחלק 4 על 4, אבל דרכים מאוד קשות, גם דש-דש כזה של נחלים וזה, וגם שלוחת תלמון, שזה דרך קשה עם סלעים וזה, וירידות טריקיות, וכאילו לא פשוט. יוצאים בחושך, מתחילים בחושך, בוא נגיד החצי שעה, שעה הראשונה בחושך, מחצבה למעלה הקרבים, עולים את מעלה הקרבים, ואז כיוון
המחיש. רגע, שנייה, דבר רגע על הניווט.
קובץ, קובץ, קובץ גרמין, כולם גרמין עם קובץ עליהם. כן, כאילו...
מה זה, רוכבים בדבוקות של כמה, איך זה בדיוק עובד?
אין, נוסעים, אין דבוקות.
הנוסעים בקצב.
תשמע, כל אחד ומשהו רוצה ויכול. אני הייתי עם הדבוקה הראשונה, עד מעלה הקרבים, ומעלה הקרבים היו כמה חבר'ה שלחצו, ואנחנו לא נסענו איתם. אז היו כמה חבר'ה שהיו לפנינו במעלה הקרבים, ואחרי זה המשיכו לפנינו, 5-6 חבר'ה. אבל נסענו טוב, נסענו סבבה כאילו, ובאמצע הדרך אתה מגיע לשדה בוקר, עצרנו שם למעלה מים, ואתה יודע, להחליף רגע איזוטוני, עניינים וזה, והמשכנו, ו... זהו, לקח משהו כמו 7 שעות, 47 נטו, וכאילו הברוטו היה 8 וקצת לדעתי, כי אתה יודע, אתה עוצר שם בשדה בוקר, ועוד פיפי, בגדים, עניינים וזה. רחב איתנו הרבה מהדרך גל פרידמן, הגולש האולימפי, המדליסט זהב, שאח שלו הוא רוכב מעולה, יובל, וגל היה רוכב הרבה שנים, גם בתקופה שהוא היה גולש, וגם אחרי זה. עכשיו כמה שנים הוא לא רחב, עכשיו הוא חוזר לרכוב. הבן אדם בן 50, נראה בן 20, ורוכב מטורף, כאילו. גם פיזיולוגית, גם טכנית, הוא סבבה. אתה רואה ספורטאי על, שנשאר ספורטאי על, כאילו. כן. ממש יפה לראות, כן.
וואו, שמה, חוויה... ומה מבחינת גם תזונה בדבר כזה, איך אתה מחזיק כל כך הרבה שעות?
הרבה...
גם כי איך אתה מתדלק שם, איך בדיוק זה עובד?
אז אני רחבתי, יצאתי עם שקית שתייה על הגב, עם איזוטוני, רוקטן, וגם בבקבוקים.
זה נגמר אחרי שעתיים?
לא, זהו, לא, לא. והשקית והבקבוקים, אין לך בעיה, אתה מגיע לשדה בוקר, ואז אתה ממלא שוב. ושמתי חטיפי פאורבר בכיס ובתיק, ג'לים קצת, אבל השתמשתי בהם רק בסוף, בחלק האחרון. היה לי איזה סנדוויץ' אחד או שניים, כאילו, אתה יודע, אתה פשוט לוקח עליך איזה 3,000 קלוריות, ויוצא לדרך, מה שנקרא. היה בסדר, כאילו.
ותגיד, מבחינת, אתה יודע, רכיבה כזאת ארוכה, וזה הכל בשטח, מבחינת ריכוז, איך אתה מחזיק משהו כזה?
מאוד מתיש, זה מאוד מתיש. הגענו ערב קודם, ישנו שם בעיר אובות בזה, ו... אתה לא ישן הרבה בלילה והכל, אז אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה קצת עייף, ואז אתה רוכב את השמונה שעות האלה, והחלק הכי קשה זה לנסוע הביתה. אבל גם הרכיבה, תשמע, זה מאוד מתיש, אתה צריך להיות מאוד מרוכז.
כן, לא להתרסק גם כל השעות האלה.
כן, 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 כן. בשלוחת צלמון, ואחרי זה בנחל מרזבה, נחל נקרות, בדשדש וזה, זה לא פשוט. אבל אתה יודע, אני קצת רגיל מהאימונים הארוכים, האיש ברזל, אתה יודע, אז כאילו האימונים הארוכים האלה בונים אותך לזה. מה שעוד חשוב זה, תשמע, כל הגוף עובד ברכיבה כזאת, הכתפיים, הצוואר, השחמו, כאילו, אז אם אתה לא פיט, כאילו, גם מבחינה הזאת אתה בבעיה, זאת אומרת, לנו יש יתרון כי אנחנו שוחים, וגם, אתה יודע, אני משתדל לעשות את אימוני חיזוק וזה, ואז, זה מאוד עוזר ברכיבה כזאת. אחרת הגב שלך מאוד סובל, הכתפיים, הצוואר, הכל כאילו, אז סיימתי והרגשתי בסדר כאילו מהבחינה הזאת. אבל אתה יודע, זה מאמץ מאוד משמעותי, ובוא נגיד, בשבוע שאחרי הייתי עייף כאילו. הגוף היה עייף.
כן, זהו, נשמע לי שאחרי דבר כזה, שבוע אתה מפורק, אתה שוכב.
כן, לא התאמנתי כל השבוע. למחרת, בוא נגיד, היה צ'ימיצ'ורי יום שישי, למחרת רצתי 15 קילומטר. קל, אבל רצתי והייתי בסדר. למחרת כבר שחיתי, כאילו התאמנתי כל השבוע, אבל אתה מרגיש שעייף, אתה לא יכול לעשות אימונים ארוכים, קשים וזה, זה כאילו הגוף צריך רגע להתאושש ולספוג את זה. אבל זה פן מטורף, כי זה אירוע מאוד יפה, לא תחרותי רשמית, אבל עדיין כולם בודקים מי הגיע מתי והכל, כי יש אגו. וכיף, נחמד, ממש נחמד.
כן. כמה שנים זה כבר קורה?
אני לא יודע, אבל מישהו אמר 18 שנה.
וואו.
משהו כזה, כן.
יפה.
כן, תשמע, בשנה שאני הייתי לפני כמה שנים בקורונה, לא היה אירועים, אבל זה בגלל שזה אירוע לא רשמי, אז זה התקיים. באותה שנה היו איזה 300-400 איש.
כן, זה אני זוכר, זה אני זוכר.
בוא נגיד שאין אירועים, אז האירוע הזה הוא חגיגה, כי הוא קורה. כשהאירועים הרשמיים לא יכולים לקרות, אז האירועים הלא רשמיים פורחים.
כן, תשמע, יפה, יפה. טוב, מכאן בוא נעשה ככה סוויץ' רגע לחול, ונחזור חזרה מנושאים מקצועיים, ואחרי זה נדבר על עוד תחרויות. אבל רגע, אי אפשר להתעלם מההישג של אלכס אי, במראטון ולנסיה, שעתיים 06, משהו, אני לא זוכר בדיוק את הזמן הסופי, אבל וואו, אתה יודע, אני אזכיר, טריאטלט אולימפי,
מדליסט
זהב. שמע, אני חושב שזה מבחינת בריטי, זה הבריטי השני לדעתי,
אחרי
מופרה. וואו. אתה יודע, אנחנו נדבר אולי במשך הפודקאסט הזה על התימה קצת ועל איידן ווילד, אבל שמע, אלכס אי, טריאטלט שעושה תוצאה כזאת, בחיים לא חשבתי שאני אראה משהו כזה, זה מאוד קרוב לקנייתים, למרות שעושים עכשיו שעתיים נמוך. וואו. כאילו, אין מילים, גם הוא דעתי היה מאוד מופתע, למרות שכבר ראינו אותו עושה, הוא גם מצא תוצאה קרובה לזה,
2.11.
כן. אבל גם שיפור כזה, סבבה, זה מסלול שטוח מהיר, ועדיין, מדהים.
לגמרי, תשמע, הוא עשה במרתון לונדון, לדעתי, 2.11, הוא כיוון ל-2.8 ועשה 2.11, אני אז חשבתי שה-2.8 הוא קצת יומרני, כן. ובאמת עושה 2.11, ועכשיו אמרתי, וואלה, מעניין כמה הוא צריך לשפר, ושמע, הוא שיפר בהמון, 5 דקות בזמנים האלה זה מטורף, כן. כאילו. אני גם חושב שהיה, הבחירה בוולנסיה הייתה טובה, המסלול מהיר והתנאים היו טובים, ותשמע, הוא עשה הישג ברמה בינלאומית, ברמה כזאת שאומרים שהוא אם רוצה, הוא יכול להגיע לאולימפיאדה עכשיו כרץ.
כן.
אבל זה מתנגש, כלומר, זה לא מתכנס עם...
הוא עושה את זה כתחביב צד.
כן, כן, כן. לדעתי בלוס אנג'לס, אגב, הטריאטלון זה האירוע הראשון במשחקים האולימפיים או משהו כזה. אז הוא כנראה לא יעשה מראטון במשחקים האולימפיים, ובטח ינסה להשיג עוד זהב בטריאטלון. אבל אתה יודע, זה פתאום... לנו כטריאטלטים... א', זה מאוד יפה לראות את זה, ב', אתה יודע, אני חושב שזה נותן לנו הרבה קרדיט, כמו שאנחנו רואים את קאמרון נוף, רוכב בפריר רובה, ומוביל את אינאוס בפווה, ואומרים, בוא נע, הטריאטלט הזה הוא די לרכוב, לא משנה שהוא היה רוכב אופניים לפני שהוא טריאטלט, אבל אז רואים את אלכס אי רץ ככה, ואומרים, בוא נע, הטריאטלטים האלה יודעים גם לרוץ, כאילו, אנחנו תמיד נלחמים על הכבוד שהרוכבים והרצים והשחיינים, נותנים או לא נותנים לנו, אז אני חושב שפה הרבה מאוד אנשים מאוד התרשמו איזה שטרית לדרת.
נכון, ואז אתה ישר, אני ישר, המוח שלי ישר מתחיל חישובים. אתה יודע, ואני חושב, אוקיי, אתה שם אחד כזה באיש ברזל. תקשיב, הוא ראה שעתיים 6. אז אוקיי, כמה הוא יכול, אתה יודע, כבר היום ראינו תוצאות, רואים תוצאות של שעתיים 28 מחבר'ה שלא שמעתי עליהם בחיים. אז מה, כמה יכול לראות 2.20? או...
אולי?
זה כבר כאילו, מדובר פה על מין משהו חדש לגמרי, משהו אחר. אתה יודע, אני כל הזמן, אתה יודע, זה כבר נהיה לי דמיוני. אבל אני בטוח שיום אחד, אני מקווה לפחות מאוד לראות אותו מגיע לזה, ואם אנחנו רואים אחד כזה, עושה משהו כזה, אני מקווה גם כאן, זה ימשוך אחרים. וזה רק מראה שהרמה דתי הולכת באמת לעלות עוד ועוד. ולא רק כנראה בעזרת הטכנולוגיה, כי שמע, בסופו של דבר, אתה יודע, האמצעים שהוא השתמש בהם, יש את זה לכולם. אז אתה יודע, מעניין, אתה יודע, עם ריצה כזאת, ואתה יודע, אתה יודע, מדליסט זהב אולימפי, הוא גם רוכב טוב, הוא גם כנראה גם שוחה טוב. לראות מישהו כזה באיירון מן, אולי, אתה יודע, הסאפ 7 הזה שמדברים עליו, לך תדע.
אני חושב שזה לגמרי יקרה, הסאפ 7 הזה. אני חושב שאולי כבר השנה נראה סאב 8 אצל אנשים, זאת אומרת ב-2026. אני לא אופתע אם זה יקרה בטקסס או בהמבורג. ואם יהיו, אם יהיה את השדה הנכון של אנשים ויהיו תנאים טובים באותו יום, הרי שנה שעברה הם כבר עשו 8.03 לדעתי או משהו כזה, ואנחנו יודעים שבהמבורג רק השטח החלפה זה 5 דקות.
נכון.
אז אתה חשוב שבלי השטח החלפה כזה האורך אולי הם היו יורדות מ8, לאור הפיליפ וקייט מתיוס, והגברים, אני חושב שאנחנו נראה 7 נמוך ב-2026, סיכוי טוב, 7.25 כזה, ואז אתה יודע איך זה, 7.25, 7.08, 7 וקצת, ובסוף יהיה איזה סאב 7. אין לי ספק שזה יקרה, איידן ויילד, אלכסי, אתה יודע, זה כאילו...
גם אתה יודע שיש 2 כאלה באים, בסוף אתה יודע, הם גם דוחפים אחד את השני, אז זה גם עוד...
פרודן אומר כל הזמן ברעיונות, שהוא שמח שהוא פרש. כי הוא לא חושב שהוא יכול להתמודד עם מה שקורה עכשיו.
כן.
אתה מבין? כן. כאילו הוא אומר את זה בכנות, חצי בצחוק, אבל אני מסכים איתו.
כן, אבל תשמע, זה נכון, אנחנו גם רואים את זה. יש אנשים, יש טריטטים, אתה יודע, שאנחנו אוהבים ועוקבים לכם, ניקח סם לונג כזה, אולי לאנל סנדרס שבארצות הברית, אולי הם ממוקמים, אתה יודע, במקומות הראשונים, אבל אז אתה יודע, אתה פתאום משווה את זה מול אירופה, ואתה רואה מה קורה באירופה, אתה רואה שבכלל לא במשחק, אפילו רחוק מזה, ורבים אחרים גם. אז גם כאן אני חושב שיהיה איזשהו שינוי, כי בסוף, אתה יודע, יש כבר הרבה כסף שמונח על הכף, ויהיה פה איזשהו דילול כזה. כי גם החרבה שכביכול היום עכשיו נדום כחזקים, אפילו אתה יודע, מגנוס דיטלב כזה, אני לא יודע כבר כמה הוא במשחק, כן? אז
בדיוק התכוונתי להזכיר אותו, הקדמת אותי. לפני 3-4 שנים אמרנו, יהיה אלוף עולם, הוא יהיה נצח טיוהן, ולדו, היום הוא בכלל לא, הוא לא באזור חיוג. אתה יודע, נכון. בנאדם שלפני כמה שנים חשבנו שהוא שם, אבל היום שיש לך את ילה גינס ואיידן ויילד וכל החברה האלה, הוא בא לתחרות חטי או לטיוהן, והוא לא בחמישייה.
ממש ממש ככה, ובסופו של דבר, מה שעושה פה את ההבדל, לא משנה מה יגידו, זה הכסף, סבבה? יש פה הרבה כסף כרגע בתחום הזה, אז אנחנו בגלל זה גם, זה מביא תוצאות, כולם רוצים את הכסף הזה, כולם מתאמנים כאילו ספציפית לדברים האלה, אז שמה, צפו לנו, אתה יודע, כמה שנים מעניינות מאוד.
לגמרי, ואם כבר הזכרנו את מרתון ולנסיה, אז בוא רגע נגיד כמה מילים, כי היו שם מאות ישראלים. עד לפני כמה שנים, כל הישראלים היו נוסעים למרתון ברלין. אני מרשה לעצמי לתת את הקרדיט לרצי רמת השרון, זה אבא שמואלי, שאתה יודע, אולי היו הכי דומיננטים תמיד במרתון ברלין, מבחינת הישראלים, וכולם היו כזה... באים גם.
נכון.
בשנים האחרונות נראה שמרתון ברלין הוא כבר פסה. לצורך העניין כמו איירומן אוסטריה, שפעם היה האיירומן, והיום כולם נגיד נוסעים להמבורג. אז ולנסיה זה איירומן המבורג. זהו, כולם נוסעים לוולנסיה. כי זה הכי מהיר, הכי, אתה יודע, שדה, אתה יודע, עם הכי הרבה מתחרים חזקים, אז יש תמיד ימי לרוץ והכל. והיו... המון ישראלים שהיו, והיו המון ישראלים חזקים שעשו תוצאות ממש יפות. כאילו, אני, אתה יודע, כל כך הרבה שאי אפשר לזכור ואי אפשר להגיד את השמות, אבל היו עשרות ישראלים שירדו משלוש שעות בוולנסיה, ולא מעט ישראלים שירדו מ-2.45 נגיד, אתה יודע, שזה תוצאות שפעם, וואו, זה היה מטורף, כאילו, היום חבר'ה רצים, 2.38, 2.40, כאילו, בלי דרמה. ישראלים, כאילו, מתאמנים מאוד ברצינות, אבל זה מאוד יפה לראות את זה. התחום של המרתון החובבני בישראל עשה קפיצה מטורפת בתוצאות. מקווה שגם במיקומים, אתה יודע, יום אחד נראה גם חבר'ה עושים גם מיקומים ולא רק תוצאות.
כן, תשמע, אני חושב שכבר היום באליפות אירופה כזה, ראינו שם גם כמה ישראלים מתברגים, אבל באמת, אני... כאילו, אתה מדבר גם מבחינת קבוצות הגיל, נכון?
כן,
אני יותר דיברתי יותר חובבנים. אז כן, שמה, אני חושב גם פה אנחנו רואים, אתה יודע, שיפורים אדירים, כי באמת כאן ראיתי מלא מלא תוצאות, כמו שאמרת, ירדו את ה-2.30, שזה, אתה יודע, זה כבר חתיכת הישג.
כן.
אחלה, טוב. בוא נדבר קצת גם על נושאים מקצועיים. טוב, אז מה יש לנו פה? חלבונים, חלבונים, חלבונים. באמת הרבה זמן לא דיברנו על תזונה, אז שמע, בעבר אני זוכר שהיה נהוג באמת לצורך יחסית הרבה חלבונים, היה כרגע גם כאלה שאתה יודע, צרכו את זה כחלק מהאימון, לא רוב הרבה יותר נהוג לצוח אחרי. מה קורה היום? באמת לא דיברנו על זה הרבה מאוד זמן. אתה יודע, תראי, אנחנו מדברים על פחמימות. מה עם חלבונים?
שמע, כמו שאנחנו תמיד אומרים, הדברים קורים בצורה מעגלית. יש דברים שהם חזקים מאוד בתקופה מסוימת, אחרי זה הם קצת נעלמים, ואז אחרי 10-15 שנה הם חוזרים עוד פעם לכותרות, ונהיים עוד פעם איזה הייפ כזה וטרנד והכל. אז אפשר להגיד שעכשיו אנחנו בתקופת ההייפ חלבונים. אני שומע מלא פודקאסטים ורואה סרטונים של תזונאים, של מאמנים, של פיזיולוגים, וכולם עלו בצריכת חלבון. אני מדבר על השוטף, כן? כמובן לא חלבונים בפעילות, אלא חלבונים בשוטף. אתה יודע, פעם דיברו על ערכים של 1.2, 1.5, אני מדבר על גרם חלבון לכל קילוגרם משקל גוף, כאילו. היום כבר, אתה יודע, מדברים על 2 וצפונה, המלצה לצריכת חלבון יומית לספורטאים.
שמה בסופו של דבר, מה בשורה התחתונה? כאילו, מה זה טוב, להתאוששות?
גם להתאוששות, גם לבניית שריר, גם למניעת פירוק שריר, וגם בהקשר של body composition, לא יודע איך נקרא לזה, קומפוזיציה של הגוף, הרזיה, דברים כאלה, כי אנחנו יודעים שחלבונים, במיוחד חלבונים מהחי, הם מאוד מסביעים. כשבן אדם אוכל, נגיד, חזה עוף, או דג סלמון, או משהו כזה, אז אתה יודע, זה בדרך כלל מסביע יותר מאשר אם אתה תאכל רק הרמה של פסטה.
מצד שני, זה גם מאוד כן ממלא, ושמע, בסוף הדבר אנחנו יודעים שאתה צורך הרבה חלבונים גם ביום, אתה צריך להתאמן עם זה אחרי זה גם. אז איך זה בדיוק עובד ביחד? במיוחד כמויות כאלה כמו שציינת.
כן, אז יש פה את העניין של העיתוי, מתי אתה צורך חלבון. וגם את הסוג, אתה יודע, בסוף יש הבדל בין ביצים לבין בשר, או בין, נגיד...
אתה מדבר רק על חלבונים מהחי, נכון לרוב?
לא בהכרח. אתה יודע, בסוף גם סויה וכינוע וטחינה וחומוס וזה, יש בזה לא מעט חלבון, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שיש כמות יותר גדולה בדרך כלל בחלבונים מהחי. עכשיו יבואו הטבעונים ויגידו, רגע, אבל החלבונים מהצומח הם נספגים יותר טוב, וזה ויכוח שקיים הרבה שנים. כי תמיד יש טענה שכשאתה אוכל הרבה חלבון מהחי, אז לכאורה אתה אוכל יותר חלבון, אבל פחות נספג, כי הגוף פחות יעיל בלספוג את זה בהשוואה לחלבון מהצומח. שוב, לא ניכנס פה לטענות של הטבעונים מול הלא טבעונים, כי... קשה לדעת מה נכון ומה לא נכון, אבל בוא נקרא לזה חלבון בצורה כוללת. אז באמת אנחנו רואים את זה, בוא נגיד, בשנתיים, שלוש האחרונות, החלבונים חוזרים ביג טיים. שוב, לא בהקשר של אימונים עצמם, אלא בהקשר של התזונה בשוטף, גם לספורטאים, אבל גם באופן כללי המלצות לאוכלוסייה. יש כמה מחקרים כן מעניינים ש... היו לאחרונה, וכן, אתה יודע, למשל פעם היה חשש מאוד גדול על ההשפעה של צריכת חלבון, על הכליות וזה, והיום כבר להבנתי אומרים שזה לא מזיק לכליות ואין בעיה בהקשר הזה. היו הרבה טרנדים שקשורים בתזמון אכילת החלבון, והיום כבר אומרים שזה פחות קריטי, כלומר שהקטע של לאכול חלבון ישר אחרי האימון או אחרי התחרות, זה לא כזה קריטי.
באמת?
כן. אלא יותר חשוב כמות חלבון היומית, השבועית, החודשית שאתה אוכל. כלומר, שוב, אני כן משתמש באבקות חלבון.
זה אבקות חלבון.
אחרי אימון, כי אני עדיין חושב שאתה יודע, זה גם פרקטי וזה נוח והכל, וגם אתה יודע, אתה מחזיר לגוף את החלבונים מהר ביעילות והכל, ודרך השתייה זה קל.
זה גם טעים.
גם טעים, 20 גרם חלבון וזה, וגם אני יכול להגיד לך גם בקיץ, לא בא לי לפעמים לאכול ישר אחרי. אז אם אני שותה שייק חלבון ואוכל איזה קצת פחממה, אז אני יודע שאני סבבה. לא כזה בא לי לאכול באותו רגע. בטח לא לאכול עכשיו איזה משהו בשר או משהו, אתה יודע, חצי שעה אחרי אימון בקיץ שחם לך ואתה מזיע וזה. חוץ מזה שיש גם היום מפקות שהם לא רק חלבון, שהם recovery, כאילו, שזה גם חלבון וגם פחמימה, ואז אתה מקבל כאילו את הכל במכה אחת, בשייק אחד, אבל הנושא של החלבונים הוא בשנתיים, שלוש האחרונות, הוא בעלייה חזקה, בוא נגיד.
תשמע, זה מעניין, אתה יודע, תמיד אני שואל מה המוטיבציה של זה, מה פתאום מביא את זה עוד פעם לכזאת עלייה. בסופו של דבר זה כן עוזר למכור גם, כן? את כל התוספים וכל מה ש... אתה יודע, נוגע בזה. אני יכול להגיד שלי אישית, חלבונים בכמות כזאת עושים פחות טוב. אני לא רואה את עצמי צורך כל כך הרבה, כן? בסוף זה כן משפיע עליי ביום, אני חושב שיש פה גם תופעות לוואי, כן? אני פחות מתחבר לזה, גם פחות התחברתי אז בעבר, אז ממש ממש מפתיע אותי מה שאתה אומר כאן, באמת.
יש לך מושג כמה חלבון אתה אוכל ביום? אין לך מושג.
לא יודע להגיד, אבל לא יותר מידע, כי אני פשוט יודע שלי באימון נניח זה מפריע. אני קשה לי אחרי זה להתאמן.
לא, אבל השאלה מתי אתה אוכל את החלבון ואיזה חלבון.
נכון, נכון, נכון. לפחות, אתה יודע, בסדר יום ובזמן שאני רוצה לעשות את האימונים, פחות מסתדר לי, בוא נגיד ככה.
כן, אתה מתאמן הרבה בערב.
כן, בדיוק, בדיוק.
אז אני אוכל הרבה חלבונים. א', אני אוכל הרבה ביצים. יש לי קולסטרול גבוה, אז יש שיגידו שזה לא כזה חכם. אבל אתה יודע, גם על זה יש הרבה ויכוח על ההשפעה של ביצים, על הקולסטרול, כן או לא. אתה יודע, לכאן ולכאן. אני אוכל יחסית הרבה בשר. כאילו, אתה יודע, אני בהחלט אוכל בשר, אפשר להגיד, בכמות גדולה. אני אוכל דגים. אני לא אוכל מוצרי חלב בעיקרון, אבל אני בשנה, שנתיים האחרונות, חזרתי לאכול קצת יוגורטים. אז אני אוכל גם יוגורטים, ואני אוכל הרבה חומוס טרינה, אני אוכל שיבולת שועל. אני, אתה יודע, משתדל לאכול חלבונים, גם כי אני אוהב, אבל גם כי אני מבין את החשיבות של זה. שוב, אני מתאסף בשייק עם חלבון, וזה לפעמים אחרי אימונים, אחרי תחרויות, עוד פעם, תלוי בתקופה גם. אני יודע להגיד כן, שכשאני אוכל יותר חלבונים, אני אוכל פחות. כי באמת יותר מסביע אותי. כלומר, אם עכשיו תיתן לי יומיים אוכל, נגיד יומיים שלושה לאכול דברים ובלי חלבונים, כאילו בלי בשר וביצים, אני כל הזמן רעב.
כן. אני מבין אותך. כן. זה בטוח.
זה קשור גם לפחמימות ולהשפעה של הפחמימות.
כן, אבל סבבה, אני מסכים איתך, אבל אתה אמרת קודם, דיברת על כמויות מוגזמות.
שוב, מה זה מוגזמות? אפשר להתווכח, כן? אתה יודע, גם אני חושב שמי שמתאמן, הוא צריך יותר כדי למנוע קטבוליזם, כלומר, פירוק שריר. אבל, ואנחנו יודעים גם שזה עוזר לאנשים שרוצים לשפר את הבאדי קומפוזישן שלהם, כי כשהם אוכלים יותר חלבונים, הם אוכלים פחות פחמימות.
כן.
ואנחנו יודעים שמה שמשמין את רוב האנשים, זה לא החלבונים וגם לא השומנים, זה דווקא הפחמימות. כלומר, אנשים מפחדים משומנים, אבל אנחנו יודעים שהסוכר הוא מה שגורם לרוב האנשים להשמנה, ולא השמן זית או האבוקדו או השקדים. אז אתה יודע, אני חושב שבשנים האחרונות, אם אפשר היה לעשות בדיקה, היינו רואים שכמות מחירת החזה אוף בעולם עלתה, במיוחד בקרב ספורטאים.
גם בנופית.
גם בנופית. אבל כן, אבל זה מעניין הנושא הזה. אז אתה יודע, עוד פעם, אני חושב שעד גבול מסוים, עד גבול מסוים זה בהחלט יש לזה ערך וחשיבות. אתה יודע, אני עוקב אחרי קבוצות פרו-טור, ואני תמיד אוהב לראות את הסרטונים שהם מעלים עם השפים שלהם ועם הסיוניירים, האלה שאתה יודע, מטפלים להם בכל האוכל וזה, ובסוף הקבוצות פרו-טור האלה רובם היום חיות על צ'יקן אנד רייס.
נכון. אוקיי?
אורז ואוף, כי אורז הבינו כולם שהוא פחמימה מעולה, ואוף זה חלבון, אבל שהוא לא כבד, הוא גם אין לו הרבה שומן, מיוחד אם זה חזה אוף, והוא מתעכל יחסית מהר ובקלות, אבל הוא כן נותן לך את החלבון שאתה רוצה. אתה יודע, נגיד, קריסטיאנו רונלדו אומר שהוא אוכל מלא 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 חזה אוף, שזה כאילו הוא נותן, מקבל את החלבון, אבל בלי הרבה שומן. יחסית אין בזה הרבה ברזל, כמו בבשר אדום, אבל עדיין יש בזה כמות לא מבוטלת גם של ברזל. ואני חושב שצ'יקן רייס, עוד פעם, למי שהוא לא טבעוני או צמחוני, זה אחלה. מי שצמחוני יכול לאכול יותר ביצים, ומי שטבעוני יש את כל התחליפים של הטופו, סויה וכדומה. קינוע, אתה יודע, חומוס, טחינה, אתה יודע, טבעונים בדרך כלל חיים הדברים האלה. אבל אני כן חושב שחלבונים יש להם הרבה חשיבות, בקטע של מניעת פירוק שריר, ואתה יודע, BCAA וכל זה. אני יכול להגיד לך שנגיד אחרי שנפצעתי, אז גם השתדלתי לאכול פחות פחמימות, כי לא התאמנתי, אז אתה יודע, אמרתי, אם אני אוכל פחמימות, אני אשמין. ואמרתי, אני גם לא רוצה לרדת בכושר, וגם לא רוצה במקביל גם להשמין, כי יהיה לי הרבה יותר קשה לחזור אחרי זה, להשמין בצורה מוגזמת, לאין לא קילו שניים. וגם אמרתי, תשמע, עכשיו שהגוף בונה את עצמו, מנסה לשקם את השרירים והכל, אז אני צריך לאכול מספיק חלבון, ואני אוהב חלבון, אז אני כאילו נהנה מזה, אני יכול לחיות על חלבונים, כאילו על ביצים ובשר וזה, אני כאילו כיף לי. אז כן, אני חושב שזה מעניין, ומעניין לראות גם לאן זה הולך הטרנד הזה, אם הוא ימשיך או שהוא יחלש, כן. כי פתאום
כמו כל דבר הוא יפסיק, ואז עוד כמה שנים הוא יחזור.
יש מצב.
כמו כל דבר.
כן, יש מצב.
כן. אחלה, טוב, בואו נחזור קצת עוד פעם לחול, קצת לתחרויות, בואו נדבר קצת על ה-T100, יש שם הרבה שינויים, אבל אולי לפני השינויים נדבר על איזה תחרות אחת מיוחדת שהייתה בדובאי, וואלה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מה היה שם בדיוק, אבל כולם התבלבלו בספירה של הסיבובים, או שמה היה שם משהו גרוע בארגון, אבל שוב פעם, זו תחרות של מקצוענים, ו... בעצם כל המובילים, גם ברכיבה, לפחות שלושת המובילים הראשונים ברכיבה, דעתי התבלבלו, עשו סיבוב נוסף, בריצה גם התבלבלו בספירה, בסוף ניצח מי שהיחיד שרץ את הכל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הוא רץ את הכל באמת.
מורגן פירסן, כן, תשמע, היה שם בלגן ברכיבה, הראשונים הגיעו, סיימו שבע הקפות, ו... הם טוענים שהשער כניסה ל-T2 היה סגור, והם ראו גם על הגרמין שהמרחק הוא חסר להם קצת מרחק, כי אמור להיות 80 קילומטר, ויצא להם פחות. אז הם אמרו, אוקיי, כנראה שצריך לעשות עוד הקפה, הם יצאו לעוד הקפה, והסתבר שהם יצאו להקפה מיותרת, ואז הם באו ל-T2 וראו שכבר יש שם מלא אופניים, שחבר'ה שנכנסו אחריהם ויצאו לריצה. וזה היה סקנדל גדול, היה שם את איידן ויילד המוביל, ומרטין ון ריל שהיה יחד איתו, ואז בריצה אמרו, טוב, בסדר, נו, מה שהיה היה, אני מתמודד עם זה אחרי זה, ובריצה גם היה שם איזה בלגן, בסופו של דבר, היה להם קשה להחליט מי ניצח בתחרות, גם בריצה היו כאלה שרצו הקפה יותר, ו... בסוף עשו איזה משאל בין הספורטאים, נתנו להם לקבל החלטה מה עושים בסיטואציה הזאת, שאני חושב שזה היה קצת לא הוגן, והחליטו שמורגן פירסן ניצח.
כן. שהוא ספורטאי חזק, הוא אחלה...
הוא שחיין טוב כן. ורץ מטורף, רוכב ממש בינוני. אם הוא ישפר את האופניים, הוא יהיה מטורף, כי בריצה כן. הוא באמת...
כן, הוא בטוח, אנחנו נשמע עליו עוד הרבה בהמשך.
כן, כן.
אבל גם הם לא לקחו אחריות, גם אתה יודע, ה-T100 הכוונה.
כן.
אני היה לי כזה ביזיון, גם מרטין ון ריל אחרי זה כתב איזשהו פוסט, שזה היה די מפתיע, כי הם מקבלים הרבה כסף מהתחרות האלה.
כן.
והוא ממש יצא שם על הביזיון הזה.
הוא לכלך ה-T100 וכאילו כתב באיירומן זה לא היה קורה.
כן, כן, כן. כי שמה, הוא שם כביכול, אתה יודע, הוא מתחרה שם על הניצחון בסבב הזה, וזה הרבה מאוד כסף, אתה יודע, אז גם הרבה, יש הרבה מאוד השקעה מצידו, אז אפשר להבין את זה. ועדיין, אתה יודע, לפני שממשיכים, אנחנו נדבר על ההתנהגות של אידן ויילד בתחרות האחרונות, או שנעבור בלי לדבר על זה?
כבר די, מצינו. תשמע, הוא איבד הרבה קרדיט, גם בתחרות הזאת שהוא טעה, הוא התנהג לו יפה תוך כדי התחרות, וגם אחרי התחרות.
הוא מתחיל לצעוק, להתנהג כן. בצורה לא... כן.
יש ספורטאים תחרותיים שהם תחרותיים מדי. אני יכול לתת כמה דוגמאות כאלה, כולל בישראל. לא, כמובן לא נגיד שמות. אבל אתה יודע, יש איזה רמת תחרותיות שאם אתה מגיע אליה, זה לפעמים מוצאים לך דברים רעים, ולאנשים מסוימים זה יוצא ממש גרוע. ואתה יודע, אידן ויילד בזמן האחרון יוצא לו ממש גרוע בעקביות.
כן. יש מה, הוא באמת ספורטאי, שכרגע אני חושב שבמרחק הזה, אתה יודע, בהשוואה לכולם, אין לו מישהו בכלל ששווה לו, אפילו מישהו שמתקרב.
הוא ניצח את כל התחרויות האחרונות.
כן, ולא יותר מדי מעמד, אפילו ילה גיינס כזה, שאלוף העולם בחצי איש ברזל, איפה הוא? לא רואה אותו.
נכון.
זה רמה אחרת לגמרי, כמו שדיברנו על אלכסי לפני. צריך להגיד שאיידן ויילד הוא מקום שני באולימפיאדה בפריז. שמע, באמת, ספורטאי מדהים. בן אדם אולי פחות, אני לא יודע.
כן.
אבל...
הוא כן. נפצע בתחילת שנה הרי, פתיעה קשה, התאושש, ואז חזר וניצח את כל התחרויות שהוא השתתף בהם, של ה-200, פשוט
כן.
עשה סטרייק, ניצח את כולן. אני מזכיר לך שבתחילת שנה דיברנו על זה שהוא עבר להתאמן אצל שלושה מאמנים, והוא מתאמן אצל המאמן אופניים של פוגאצ'ר, ויש לו מאמן ריצה ומאמן שחייה כאילו, והיינו סקפטיים איך זה יעבוד לו, ותשמע, בינתיים זה עובד לו מדהים, אז...
כן, תגיד, אבל זה שהוא מנצח בכל תחרות זה נהיה משעמם. לא, זה נהיה כמו קצת כמו בפורמולה, שיש לך פעמים, אתה יודע, מכונית טובה יותר, ואתה יודע, הוא מצליח בכל כל תחרות וכל תחרות, אז גם כאן, אתה יודע, יש אמנם הרבה כסף על הכף, אבל שיש מישהו כל כך, אתה יודע, שיש לו כל זאת עליונות, סתם מעניין אותי, אם בהמשך, אם זה יימשך, יהיה צריך לשנות את החוקים קצת, יהיה צריך לדעתי לעשות פה משהו מעבר, כדי איכשהו ליצור יותר עניין.
יכול להיות, שמע, גם ההקפות האלה.
כן, ההקפות.
זה, כן, אבל תראה, שנה הבאה, תראה, זה משתנה. יהיו 4 תחרויות נשים, ו4 תחרויות גברים, בנפרד. הם מפסיקים הקטע של ה-20 ספורטאים בתוך חוזה כזה של התחייבות לכמה תחרויות וזה. הם משנים את כל הפורמט. תראה, זה, ב-2026. ב-2027 הולך להיות שינוי עוד יותר משמעותי, כי T100 בעצם לוקחים את כל התחרויות של ה-World Triathlon Series, או איך שלא קוראים לזה, ובעצם הולכים לנהל את כל הסבב של הטריאטלון האולימפי. ובעצם אני חושב שחלק מהתחרויות יהיו ביחד באותם סופי שבוע. וזה דווקא יהיה ממש יפה. כאילו, יהיה מגניב, כי בן אדם יכול לבוא וגם לראות תחרות שהיו את T100, וגם לראות תחרות כזאת של ה-Series, את הספורטאים האולימפיים, אז יהיה מאוד מעניין, וגם אולי להשתתף, כי זה טיואן וזה אפשר להשתתף, אבל זה קורה ב-2027.
כן, אני, אתה יודע, אני אומר, אני לא רוצה לשמוע שלילי, או אתה יודע, אמרתי את זה גם פעמים קודמות, מישהו כאן שם את הכסף בסוף, וכרגע מישהו פה מפסיד הרבה מאוד כסף. אנחנו רואים את זה, גם שאתה עוקב ביוטיוב אחרי התחרויות האלה, אתה רואה את המספרים. אני, בסופו של דבר, כרגע זה תחרויות של מקצוענים, אז נכון, אני חושב שגם בסופאשים האלה, בדרך כלל יש גם תחרויות, לפחות זה הרעיון שיהיה תחרויות גם של חובבים, נכון?
כן.
והכסף בדרך כלל בא מהקבוצות גיל. אני לא יודע כמה כסף הדבר הזה באמת עושה היום, כי גם דובר על זה בהתחלה, שהכסף יבוא דווקא מהשידורים החיים האלה. לא יודע, אני תוהה מתי הבחור ששם שם את הכסף, יחליט שזה לא מתאים לו יותר. אני חושב שהשנה... לא יודע, זה רק ידרדר. אני לא, גם פחת עניין, גם כל ההקפות האלה, כל המסלולים המוזרים האלה, בלונדון, שם לראות את שאותם נוסעים במין חצר אחורית כזאת, לא יודע מה זה בדיוק, או כל מיני מקומות.
שמת לב איפה היה הפיינל של ה-T100?
אתה יודע, באמירויות, נכון? אז גם שם, גם נכון, אתה צודק, זה עוד נקודה, שעכשיו הם קיבלו הרבה מאוד מימון משם גם, אז זהו, אז אתה יודע, האמת שכחתי את הנקודה הזאת, ובאמת, אתה יודע.
הבנתי שהם קיבלו 20 מיליון דולר.
20 מיליון דולר?
כן. מישהו שם הוציא את הכסף מהקופה הקטנה,
כן.
ונתן להם, והם היו על סף סגירה של ה-T100.
נכון, אתה צודק.
והם קיבלו עכשיו להבנתי 20 מיליון דולר.
20 מיליון דולר, וואו.
כן. אוקיי?
כן.
אז אליפות העולם הייתה בקטר, אליפות העולם בטיואן.
כן, שגם אז אני זוכר שמעתי רעיונות עם המנכ״ל, שניסה, אתה יודע, להתנער מה... אבל ברור לכולם שאתה יודע, זה ההלבנה הזאת של האמירויות, ואתה יודע, מה שהם מנסים לעשות. כן, תשמע, אולי זה ימשוך איזה עוד קצת, אבל זה כמו, אני מרגיש זה כמו להפיח רוח במשום מת מחדש כל פעם. כמה זמן זה יחזיק, אני לא יודע, אבל זה כן נחמד שיש שם את הכסף, אתה יודע, בסוף הכסף הזה, אנחנו רואים שהוא, כמו שאמרתי קודם, הוא מביא תוצאות, אבל מבחינת עניין לתחרויות האלה, שמע, באמת, אנחנו רואים את זה כל פעם, קשה לראות את זה, אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, גם קשה לראות את זה מבחינת הסיובים, וגם עכשיו שיש מישהו כל כך דומיננטי, כן. זה הופך את זה לא, נכון, אז כיף לך לראות את הביצוע שלו, אבל כשאתה רואה את כל השאר, ואיפה נמצאים, זה...
זה משעמם?
משעמם, כן, משעמם, כן, משעמם. ואם רוצים למכור, אתה יודע, את השידורים, ככה, אני לא רוצה שהם עבור משהו כזה, כי זה פחות מעניין. זהו, אני... אבל, שמע, אני אמרתי את זה גם לפני שנתיים, וזה עדיין נמשך.
כן, כן.
אז שמה, בוא נראה.
אגב, ב-2027, הסבב האולימפי, כנראה הולך להיקרא T50. אוקיי? עכשיו, אם תעשה מתמטיקה, הטריאטלון האולימפי היום הוא 51.5. כי הוא 1540 ו-10. אז כנראה הולכים לשנות את המרחק. זה מה שאומרים, שיש מצב שהולך להשתנות את הטריאטלון האולימפי מבחינת מרחקים.
באמת?
כן.
אוקיי.
כדי שזה יתכנס ל-50. יכול להיות שבגלל הברנדינג יעשו שינוי במרחקים. ויש כל מיני שמועות.
אתה רוצה להגיד לי שהטריאטלון האולימפי ישתנה במרחק?
כן.
בסוף?
יש מצב.
וואו, זה... כן.
תראה, גם T100 רצו להיכנס לאולימפיאדה, בינתיים כן. זה לא קורה.
כן. אני שמעתי שדווקא עולה להכפלת המרחק, אולי גם שיהיה איזה T200, נכון?
המקור שה-PTO התחיל, זה היה הרעיון.
כן.
אם אתה זוכר
כן,
את הרעיון
כן,
המקורי.
כן, כן, כן. טוב, אי אפשר לדעת. שמע, אבל אם כל כך הרבה כסף עכשיו, הכל פתוח. אחלה, טוב, זה T100. עוד כמה ככה חדשות מעניינות, אינקאפי מקים קבוצת אופניים מקצוענית.
הקים.
כן.
ג'ורג' אינקאפי, יד ימינו, המפוקפק של לנס אמסטרונג, המפוקפק. לא מפוקפק, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים את כל הפרשיות חומרים אסורים. אינקאפי לדעתי לא נתפס מעולם. אבל אנחנו יודעים מה היה בזמנו ב-US Postal של אותם שנים, של תחילת שנות ה-2000. ואתה יודע, אינקאפי היה הרוכב אולי של US Postal ליד לנס, ובאמת היה הדומסטיק האולטימטיבי הרבה שנים, הסקוטי פיפן של האופניים כזה ליד מייקל ג'ורדן, הוא הרבה שנים מתעסק בדברים שקשורים באופניים, יש לו פודקאסטים, יש לו בן שכנראה רוכב ממש טוב והזה, ועכשיו הוא החליט להקים קבוצה מקצוענית, בעצם הקבוצה כבר מתחילה להתרומם, והתחילו הרבה דיונים על האם זה לגיטימי שמישהו כזה יקים קבוצה, ומה יהיה שם בקבוצה, מה ישימו שם בבקבוקים, ואתה יודע, התחילו כל הלחשושים והבחישות, וזה באמת שאלה, אתה יודע, תמיד כל החבר'ה האלה שיש איזו עננה מעל הראש שלהם.
קודם כל, אני חושב שאם לא היה את הלחשושים האלה ואת יודע, את השאלות האלה, אז היינו בבעיה. אז אני דווקא שמח שיש את זה, כן? כי אחרת זה היה כאילו בסדר, כאילו.
כן.
אז דווקא זה, אני ממש בסדר עם זה. אבל אתה יודע, זה מהדברים האלה שאנחנו לא נדע עד שמשהו יקרה, לא?
לא, עוד פעם, אני חושב שאתה יודע... בוא נגיד, השאלה היא רק הלגיטימיות, שהאם בן אדם כזה הוא לגיטימי או שהוא לא לגיטימי, אבל אתה יודע, בזמנו היה את ביאן ריס,
שאתה
יודע, ניהל הרבה קבוצות אופניים, ואחרי זה הודע שהוא השתמש בחומרים אסורים, הוא נדמה לי ניצח את הטור של 96, ווינו קורוב, שאתה יודע, אנחנו יודעים גם כל מיני דברים על פרשיות חומרים אסורים ועניינים, והיה ניהל את אסטנה הרבה שנים את הקבוצה.
תראה, אתה יודע, בוא נגיד שאנחנו נתבסס על עובדות, וכאילו עובדתית, כמו שאמרת, הוא לא נתפס.
נכון.
גם הוא לא זה שרוצה עכשיו להתחרות בגדול. הוא זה שאתה יודע, רק מנהל את הקבוצה, מחזיק את הקבוצה, לא יודע בדיוק מה התפקיד.
כן.
אבל, שמע, אני לא רואה בזה משהו פסול לצורך עניין, אתה יודע, בעבודה העובדות שאמרתי.
כן, כן. כן, תיאורטית אתה צודק, אבל אתה יודע, תמיד יש את
כן.
השאלה הזאת, תמיד מרחפת איפשהו מעל.
אבל אני טועה, אתה יודע, מישהו כזה, אתה יודע, זה כמו שלנצה, זה בחר לחזור להתחרות. כמו שאמרת, הבחור די מצליח, יש לו פודקאסטים, יש לו גם ליין של ביגוד, נראה לי, הוא די, אתה יודע, הולך לו. יש הרבה כסף בקבוצות אופניים?
לא, לדעתי לא. בעיקר כבוד, ואתה יודע, מוניטין, פרסטיג', אולי גם ככה הוא קצת דואג לבן שלו, אולי הוא עושה את זה מתוך איזושהי שליחות, אתה יודע, של תרומה לענף. לא חושב שמישהו עושה מזה כסף, כאילו, יותר מדי גדול.
כן, 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 כן. טוב, שמע. מעניין, מעניין.
כי אני אגיד לך למה, כי תראה, קבוצת כדורגל, תיאורטית נגיד, יכולה להיות ביזנס טוב. תיאורטית, כן, לא יודע אם בפועל. כי היא מוכרת מלא כרטיסים, מלא מנויים וכרטיסים, כן? עכשיו אתה רוצה לראות משחק של ברצלונה, אז אתה יודע, זה ביזנס מטורף, שאתה יודע, זה יכול למלא אצטדיונים של 100,000 איש בקלות. באופניים אין כרטיסים. אתה לא מוכר כרטיסים. אז הכסף היחידי הוא רק זכויות שידור וחסויות.
חסויות.
ואני לא חושב שקבוצות אופניים הם עסק רווחי.
גם תראה, אני חושב, אתה יודע, אני פחות בתחום של האופניים, אבל אתה יודע, אני רואה שהיום מי שמצליח זה, יש את הקבוצות המאוד גדולות האלה, UAE וכל הג'אמבו ויסמה, אז אתה יודע, נשמע לי, אתה יודע, להקים קבוצה קטנה, זה מה שיעשה את זה, קשה לי לראות את זה, אבל אתה יודע, לך תדע, אני לא פוסל כלום בדברים האלה, כן, פתאום יביא שם תקציבים, בגלל השם, והכי, אתה יודע, להצליח להביא רוכבים, הכל אפשרי, אבל באמת היום, גם כאן, אנחנו רואים שהכסף שולט, ואיפה שנמצא הכסף, נמצאים כל הרוכבים החזקים.
כן.
כן.
בטוח יהיה מעניין לעקוב אחרי הקבוצה הזאת, אתה יודע, כי בסוף הוא שם, ואני בטוח שיש לו את הקשרים, ואת זה, ואת יודע, כל החסויות, אופניים, ציוד, ביגוד. אני חושב שהם אמורים להתחרות כבר השנה בקונטיננטל, ואולי אפילו להיכנס לאיזה גרנד טור אחד או שניים, וואלה. כאילו, כן, זה מה שהבנתי. אז דווקא זה מעניין לעקוב אחרי זה.
כן.
וגם מעניין לראות מה יקרה לזה לאורך השנים.
טוב, אז בואו נראה לי נעבור לנושא האחרון, לפרק, ונדבר על הסלוטים להוואי. אז כבר דיברנו בעבר שהחלוקת סלוטים השתנתה, אז עכשיו הבינו בעצם שהחלוקה לא מספיק הוגנת ושינו את החוקים עוד פעם. אז אני חושב שאולי בגלל שבאמת בשנים האחרונות חורים ויותר ישראלים מקבלים את הסלוטים, למרות שעכשיו אנחנו יודעים שזה יהיה הרבה יותר קשה. בואו אולי תספר קצת על החוקים החדשים, החלוקת סלוטים, איך היא בדיוק עובדת החדשה.
אז איירומן לפני כמה חודשים עשו רוויזיה רצינית בשיטת חלוקת הסלוטים. שיטת חלוקת הסלוטים המסורתית הייתה פרופורציונלית לכמות המשתתפים בתחרות, ומתוך זה הקבוצת גיל שלך. נגיד שיש 1,000 משתתפים בתחרות, ויש נגיד 50 סלוטים, אז אם עכשיו בקבוצת גיל שלך, מתוך 1,000 משתתפים, נגיד שיש 100. אז זה אומר שהקבוצת גיל שלך היא 10% מכלל המשתתפים. אז זה אומר ש10% מכלל הסלוטים הולכים לקבוצת גיל שלך. אז אם יש 50 סלוטים, אז 10% מ-50 זה 5. אז 5 סלוטים הולכים בקבוצת גיל שלך. בתחילת השנה הם שינו את השיטה, ובנו איזה אלגוריתם מסובך, שבעצם היה אמור לנרמל את הדברים לאיכות ביצוע. כלומר, איכות התוצאה שעשית. כדי שאם במקרה באותה תחרות היו 7, נגיד, חבר'ה שעשו תוצאה מטורפת באיזה קבוצת גיל, אבל היה להם בקבוצת גיל רק 3 סלוטים לפי החלוקה הישנה, אז כל 7 יקבלו סלוט. אפילו שהם מאותה קבוצת גיל, כי הם עשו ביצוע מטורף, כאילו, בתחרות. אחרי כמה תחרויות, ראו שחלק מהרעיון היה גם קצת לאזן את הפער בין כמות הגברים לכמות הנשים באליפות העולם. שאנחנו יודעים ש היו אליפויות עולם שהיו נגיד 80% גברים, 20% נשים. והם אמרו, אוקיי, גם אם זה לא יהיה 50-50, בואו קצת נאזן את זה. והרעיון היה באמת קצת לאזן את זה, ואז ראו אחרי כמה פעמים, כמה תחרויות, שזה פשוט לא, זה לא עובד, זה לא משיג את המטרה. אז הם החליטו לשכלל את השיטה החדשה, וכן לעשות בתוך השיטה החדשה איזושהי חלוקה למגדרים. וזה בעצם, אני חושב, מתחיל מעכשיו, מ-2026, שזה סוג של שילוב בין השיטה הישנה לשיטה החדשה שהתחילה ב-2025, ועכשיו אפשר לקרוא לזה שיטה שלישית, שהיא שעטנז של שתי השיטות הקודמות, שכן אמורה לשקלל איכות ביצוע, אבל כן אמורה לאזן גם קצת בין הייצוג של נשים וגברים באליפות העולם בהוואי שנה הבאה. אז הם עוד פעם עושים איזה ארגון מחדש של השיטה. אני חושב שזה דווקא מאוד יפה.
כן.
שהם הבינו שהשיטה החדשה היא לא אופטימלית, והם זיהו את זה בשלב די מוקדם, והם עושים עוד פעם איזה ליטוש, נקרא לזה שיפור של השיטה החדשה, כדי להשיג בסוף את התוצאה שהם רוצים להשיג, שכן יהיה מדד של איכות ביצוע, מצד שני, שלא יהיה רק גברים, נגיד, באליפות העולם או משהו כזה.
כן, שמע, אני חייב להגיד לך, אני מבסוט על איירונן, בלי קשר, אתה יודע, הם עושים באמת דברים יפים, אני לא יודע אם זה המנכ״ל החדש, אבל אתה יודע, זה יפה, כאילו הם למדו, אתה יודע, מהתחרות הראש, זה לא עובד מספיק טוב, ושינו את זה מהר, אתה יודע, אני חושב, זה כן גם להגיב מהר, זה גם, אתה יודע, בסופו של דבר, גם אנשים רואים שכן הם עושים משהו, ואתה יודע, גם כלפי הלקוחות, אני חושב שזה ממש יפה, וכן, אתה יודע, אם זה לא אורגן, ועכשיו כאילו להשוות את זה עוד יותר, אתה יודע, אני חושב שזה טוב לכולם, ואתה יודע, זה מקשר את זה גם ל... נשמע שהם באמת עושים גם הרבה שיפורים, גם תורים גם בשידורים שלהם. כאילו, אתה רואה איזה חברה כאילו מבוססת, שפשוט זה עובד כמו, אתה יודע, כמו מפעל.
כן.
ואתה יודע, יפה לראות את זה, בשונה מה-T100 שדיברנו לפני, שכל אחד, אתה יודע, שם כל פעם אני מגיש כזה כמו פיזור כזה, נשים כל פעם שם משהו אחר ושום דבר לזה, פה יש ממש כמו איזה מפעל כזה שעובד כמו, אתה יודע, תופק כמו שעון, וזה עוד דוגמה לזה, אתה יודע, על העבודה הנכונה הזאת. אתה יודע, כאילו, יפה, פשוט יפה לראות את זה.
כן, אני מסכים איתך. אני חושב שסקוט דרוע, המנכ״ל החדש של איירומן, הוא עושה עבודה ממש טובה בכל החזיתות. הם עכשיו גם בקרב מקצוענים הולכים לעשות בדיקה של השינוי של החוק הדרפטינג, שלפחות למקצוענים המרחק יהיה 20 מטר, ולא 12 מטר כמו שהוא עכשיו. כדי שהתחרויות יהיו יותר רגונות ולא יהיו את כל השיירות הנוראיות האלה בהוואי ובכלל. ולדעתי הבדיקה תגיד להם שהם צריכים לעשות את השינוי.
כן.
הם יבינו כמה דרפטינג יש ב-12 מטר.
כן.
במיוחד במהירויות שהמקצוענים נוסעים היום. כלומר, אם פעם היו רוכבים 30 קמ"ש, כן, לפני 20 שנה, אז ב-12 מטר זה היה סביר. היום שהם רוכבים 47 קמ"ש, 12 מטר, כמות הדרפטינג של מקצוענים שנוסעים בשיירה היא מטורפת. כלומר, המוביל יכול להיות על 320 וט, והחמישי יכול להיות על 220 וט.
כן.
אז חייבים לעשות שינוי בחוקה, והם עכשיו עושים בדיקה, ולדעתי עוד פעם, הם יגלו שהם חייבים לעשות את השינוי הזה.
ושוב פעם, נציין שאתה מדבר כרגע רק על המקצוענים.
כן, כן. אחת הטענות של ג'ימי ריקטלו, השופט הראשי של איירומן לאורך השנים, הייתה, שהם לא יעשו חוק שונה למקצוענים ולקבוצות גיל. ואני כמובן אומר שזה קשקוש, כי כבר יש חוקים שונים. למשל, חוק החליפות, וטסוט. אתה יודע שלנו זה 24.5 מעלות, ולמקצוענים זה 22 מעלות. אז הנה, יש חוק שונה.
נכון.
זאת אומרת, הם עדיין שופטים, כאילו אומרים, המקצוען הוא יודע להתמודד עם מים יותר קרים וזה, והחובבן לא. אז גם בדרפטינג, אני לא רואה סיבה שלא יהיו חוקים שונים למקצוענים וחובבנים. הסיבה היחידה שהם לא יעשו זה לחובבנים, כי זה לא מתכנס מתמטית בתחרויות.
גם כספית.
כן, אם תלך עכשיו לאיירומן קופנהגן או המבורג, או כל התחרויות האלה, שיש 3,000 איש, המסלול סופר מישורי ומהיר, ותשים אנשים 20 מטר אחד מהשני, זה בגדול כמעט לא מתכנס מתמטית. אוקיי?
כן, כאילו... זה לא.
אז זה לא סביר, זה לא יכול לקרות, אתה לא יכול לאכוף את זה, זה לא. אז הם לא יעשו את זה, אבל למקצוענים אין סיבה שלא.
כן, ואני גם אזכיר שגם מי שתפס את הפרשיות סמים וזה, זה גם איירון מן, אתה יודע שכן עושים, ממשיכים עם הבדיקות, אז כן, שמע, עושים דברים יפים. לא חשב שאני מפרגן ככה לאיירומן, אתה יודע? פתאום, אתה יודע, אני גרמת לי להיזכר בכל הדברים החיוביים. אז כן, שמע, יפה. ואני גם חושב שאנחנו רואים גם יותר הרשמות בשנה האחרונה, שפתאום אני חושב שגם המספרים גם עולים. כן. גם סרממן, אתה יודע.
לגמרי.
כן. אז זהו, אחלה, טוב, נראה לי שנסיים בזה. אז כמו תמיד, אתם יודעים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אתרי הפודקאסט המובילים. אם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו, ואנחנו ננסה לענות בפרקים הבאים.